אני בעזרת השם אנחנו נתחיל במשתה. אנחנו נשאל על זה שאלות, עוד לא נענה תשובות, בסדר? ואז נעבור לדף שכתוב בכתב יד, לא מודפס, ואחר כך נצטרך לעבור לדף המודפס. נראה כמה נספיק, אנחנו יש לנו גם את מחר בעזרת השם, בסדר? אנחנו לא עבודות. אז המגילה מספרת כך, בסדר, בנות, אם במקרה אני אחזור, תעשו את עצמכם, כאילו זה פעם ראשונה, סבבה. והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעד כוש, 27 ומאה מדינה. קודם כל, הסיפור שלנו מתחיל באימפריה אדירה. יש לך דף? כן. אימפריה אדירה, 127 מדינות, המלך אחשוורוש שולט על כמות אדירה של אנשים, ואז כתוב משהו ממש ממש מוזר. תחשבו, הוא כמו טראמפ, זה המלך הכי הכי הכי, שכולם נושאים אליו את העיניים, הכי עשיר, הכי חזק, הכי מכובד, הממלכה הכי אדירה, באמת, משהו לא יאומן כי יסופר. ואז אומרת המגילה, בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו. אומרים חז"ל, למה כתוב כשבת המלך אחשוורוש רק בשנת 3 למולכו? מה זה כשבת המלך אחשוורוש? הוא מרגיש בטוח. עכשיו הוא מרגיש שיש לו כיסא. אתם יודעות, דיברנו על זה פעם. פעם לא היו כיסאות, פעם רק למלך היה כיסא. מתי אחשוורוש מרגיש שהוא יכול לשבת על הכיסא שלו באמת, שהוא מולך באמת, שהוא יכול להיות רגוע? רק בשנה השלישית למולכו. מה קרה בשנה הראשונה? מה קרה בשנה השנייה? למה רק עכשיו הוא מרגיש בטוח? ומאז הוא יושב על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה? אז הוא עושה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי הבינות לפניו, והמגילה מתארת, הוא מראה את אושר כבוד מלכותו, יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום, בנות. למה הוא עושה את זה רק בשנה השלישית? בסדר? ומה קורה במשתה הזה? 180 יום שהוא עסוק בלהראות לכולם את מה? את כל מה? שיש לו חיצונית, כן? כתוב שם, אנחנו לא נקריא את זה, חור, קרפס, תחלת, לא נקריא עכשיו את הפסוק שמתאר, אבל זה תיאור מטורף. מה קרה? למה רק בשנה השלישית אחשוורוש עושה את המשתה הזה? מישהו לימד אתכם? כי עברו 70 שנה. ממתי עברו 70 שנה? מה מעניין את אחשוורוש אם אנחנו חוזרים לארץ ישראל או לא חוזרים לארץ ישראל? מה מעניין את אחשוורוש שירמיהו הנביא לפני עשרות שנים אמר שבמלאת 70 שנה לבבל אז עם ישראל ישוב לארץ ישראל? מה זה מעניין את אחשוורוש? למה אחשוורוש לא מרגיש בטוח במלכותו שלו? בן אדם, אתה מולך על 127 מדינות. בתוך 127 מדינות האלה יש נקודה, אתם מכירות את הנקודה הזאת? יד עכשיו נקודה, קוראים לה ארץ ישראל. בנות, 127 מדינות זה ממלכה ענקית, ענקית, ענקית. בארץ ישראל לפני עשרות שנים גרו היהודים, היה להם בית מקדש, והנביא שלהם, הזקן הזה, אמר להם בעוד 70 שנה אתם תחזרו. מה זה מעניין אותך? מה זה העסק שלך? למה עד שאתה לא גומר את הספירה של 70 על פי הספירה שלך, שדרך אגב זה לא הספירה שלנו, אבל לא משנה, נדבר על זה בהמשך, למה אתה לא יכול לישון בשקט? למה אתה לא רגוע? מה זה מעניין אותך? מה אכפת לך? העם הזה שצריך לחזור לירושלים מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. מה אתה דואג? ממה אתה דואג? מלך העולם, ממה? אז זו השאלה הראשונה שלנו. למה אחשוורוש עד שהוא לא גומר את הספירה, עד שהוא לא בטוח שעם ישראל לא יחזרו לבנות את בית המקדש, אז הוא לא רגוע, הוא בכלל לא בטוח במלכות שלו. איפה? בשושן הבירה. על פרס ומדי. מה זה מעניין אותך? בטח, בטח, ברור. אנחנו בתוך הממלכה שלו. שאלה גדולה. והוא כל כך, כל כך מאושר, שמה הוא עושה? הוא מוציא במשתה את כלי בית המקדש. נכון, כשאנחנו קוראות את המגילה, כשאומרים, וכלים מכלים שונים, אומרים את זה במנגינת מגילת איכה, לא מגילת אסתר. כי אחשוורוש בחוצפתו הנוראית, הוא מוציא את כלי בית המקדש, ובזה שותים כל האנשים המטונפים האלה שהיו במשתה. והוא לובש בגדי כהן גדול, והוא יושב על כיסא שלמה המלך. הוא לוקח את הכיסא של שלמה המלך ועליו הוא יושב. נכון, יש מדרש כזה? שהיו עריות, פסל של עריות על הכיסא, אז הם נשכו אותו, איך הוא מעז ל... הפסל נשך אותו. אנחנו נדבר על זה פעם. אז אחשוורוש עושה משתה. ואחשוורוש הוא פלורליסט, נכון? הוא מקבל את כולם. ובמשתה הזה עושים כרצון איש ואיש. והוא מזמין את כל נתיני ממלכתו. והוא אומר גם ליהודים לבוא, ואז מה אנחנו אומרים לו? חשברוש, אתה יודע. נכון, אתה פלורליסט, נכון? אנחנו לא יכולים להשתתף במשתה שלך. למה אנחנו לא יכולים להשתתף? כי יש שם אוכל לא כשר. יש שם מוזיקה, אני רוצה להגיד לכם איזה מוזיקה תהיה שם. יש שם חוסר צניעות, ערבוביה בין גברים לנשים. אנחנו לא יכולים לבוא, זה לא קשור אלינו, אתה יודע, אנחנו עם ישראל. אז מה הוא אמר לנו? אל תדאגו. דבר ראשון, יהיה שני אולמות. היית פעם בחתונה שיש שני אולמות? לא מחיצה, לא מחיצה. לא חתונה עם מחיצה. יש שני אולמות, אולם של גברים ואולם של נשים. כמה מרחק אתם רוצים בין הגברים לנשים? כמה? 5 מטר? סבבה, כניסה של הגברים משם, כניסה של הנשים משם, לא רואים אחד את השני. ומותר להתלבש בצניעות. לא חייבים להתלבש כמו שכל נשות שושן התלבשו. מה אתם רוצים? אתם לא רוצים מוזיקה לועזית? מי אתם רוצים? יעקב שווקי? לא, איש היריבו? מי אתם רוצים? תגידו. לא, זה לאולם של הגברים. באולם של הנשים, רוחמה בן יוסף. אין שום קשר בין מה שיש שם למה שיש שם. אתם רוצים שיהיה אוכל כשר? מה שתגידו, בדץ, בדץ, רבנות, רבנות, חתם סופר, חתם סופר. איזה הכשר שאתם תרצו, יהיה בסעודה. אף גוי לא ימזוג לכם. לא יהיו גויים שימזגו יין. רק יהודים ימזגו יין. אתם רוצים שיעורים? באולם של הגברים הרב אייל ורד, הרב חגי לונדין, שווה?
ברור.
באולם של הנשים הרבנית ימימה מזרחי וגם הרבנית עידית איצקוביץ, אי אפשר בלעדיה. נראה לי הייתה עם מרדכי, היא לא באה לסעודה. נכון? תודו שנכון. אל תגידו לה שאמרתי את זה, למה זה מוקלט? אי אפשר עם ההקלטות האלה באמת. את לא משאירה את זה, את בשום פנים ואופן. 8:54. כל השטויות שאני אומרת מקליטים, חמור מאוד. ואז מה קורה? מה קורה? כל עם ישראל הולכים למשתה. מה זאת אומרת? הכל, את בתוך בועה. את בתוך בועה של העולם שלך. את יכולה למצוא שם מה שאת רוצה. הכל נפלא, הכל מצוין. הכל פיקס. את תלכי בשולחנות ואת תמצאי שם בדיוק את ההכשר שאת רוצה. ויש שם, אם לא יהיה את הרב או הרבנית שאת רוצה, יש שם, איך קוראים לזה? יוטיוב. את יכולה למצוא מה שאת רוצה, מי שאת רוצה. את לא רוצה לראות, את רוצה רק לשמוע, יהיה, נכון? איך קוראים לטלפון הזה? אתם יודעות שיש טלפונים שלוש, לא רואים את מי שמעביר את השיעור, אתה שומע, אתה לוחץ, חס, אני לא אגלה לך מי מעביר שם שיעורים, אבל זה על אמת. מי שלא רוצה שיצלמו אותו, גם אני לא רוצה שיצלמו אותי. רק שאני לא יודעת להעביר שיעורים בטלפון, זה כבר קטונתי, מעבר לכוחותיי. אבל יש גם את זה, מה שאת רוצה, את הכי צדיקה, את יכולה להיכנס. מי באו למשתה? מה זאת אומרת? למה לא ללכת? תגידי לי למה לא. הם לא ראו את הכלים של הבית מקדש, הם היו באולם שלהם. טוב, זה שואלת ילדה ארץ ישראלית. למה לא להיכנס למשתה? למה לא? הכל פיקס בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אז אני מוסיפה את זה לשאלה ששאלנו קודם. מה זה מעניין את החשברוש? למה החשברוש מסדר לנו את החיים כמו שאנחנו רוצים? מה זה מעניין אותו בכלל יעקב שואקי? מה זה מעניין אותו? למה הוא חושב שהוא צריך לסדר לנו אולמות? לא נבוא, לא נבוא, מה הסיפור? אז לא נבוא למשתה שלך. יש לך כל כך הרבה אומות, מהודו ועד כוש, בנות, אי אפשר בכלל להבין את הגודל. כל כך הרבה עמים, כל כך הרבה תרבויות, כולם באים למשתה שלך. מה אתה צריך אותנו? למה אתה משקיע בנו? למה אתה שואל אותנו מה אנחנו רוצים? למה אתה בונה לנו שם אולמות בשבילנו? אז לא נבוא למשתה שלך. הרבה
איתן, זה בדיוק כי השאלה הזאת. זה בדיוק עונה לנו את השאלה.
אבל הוא לא עשה, הוא לא הכניס אותנו למשתה שלו. כאילו, זה המשתה שלו, אבל זה לא המשתה שהוא חלק ממנו. מה מעניין אותו? את חושבת שהוא הולך לשמוע שיעור של רב חגי לונדין? ממש לא. את מבינה? זה לא שהוא הכניס אותנו למשתה שלו. הוא עשה בשבילנו משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא, אינו דומה. זה לא דומה, בנות. אני אגיד בסוגריים, בסדר? היו יהודים שנכנסו למשתה הרגיל, בסדר? אבל עליהם אנחנו לא מדברים. בסדר? הם הלכו ורקדו שם בפאבים והשתקרו, ולא יודעת מה הם עשו. עדיף שלא לא מדבר על זה. בסדר? אבל זה לא היהודים האלה. ליהודים האלה הוא עשה משהו שקראו לו משתה, אבל זה לא משתה. זה בתוך המשתה של החשברוש יש בועות שמורות. יש שומר בפתח, יש הבטחה, אף אחד שלא שייך לא ייכנס. אז מה את אומרת?
אז מה זה משנה אם יש בועה והכל סבבה, אם חוגגים את זה שעם ישראל לא יחזור לאן שצריך להיות?
אז את אומרת, אבל אני שואל, למה הוא רוצה שאנחנו נהיה חלק מזה? מה זה משנה?
בסדר, אני שואלת גם למה היהודים הלכו לשם?
למה היהודים הלכו למשתה? שואלת רבקה, שואלת עדיה. בוא נשאל את זה. למה היהודים הלכו למשתה? סימן שאלה. מצוין. מי היחיד שלא הולך למשתה? מרדכי היהודי. מרדכי היהודי שכבר אמרנו שבמעוז צור אנחנו קוראים לו ברוש, כי הוא בדיוק כמו ברוש, הוא עומד איתן, זקוף. לא, פתאום. אסתר ומרדכי זה אחד, זה לא שאלה בכלל, בסדר? מרדכי עומד בשער של המשתה, זקוף, איתן, ישר, כולו האמת של החיים שלו, והוא אומר לאנשים, אל תיכנסו למשתה, אסור להיכנס למשתה הזה. קוראים לו איש ימיני, איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני הוא משבט בנימין. במה בנימין שונה מכל שאר הבנים של יעקב? הוא היחיד שלא השתחווה לעשיו, היחיד. למה הוא לא השתחווה? עוד לא נולד. הוא היחיד שנולד בארץ ישראל. בנות, כל הבנים של יעקב נולדו בחוץ לארץ, אצל חרן, אצל לבן. היחיד שנולד בארץ ישראל זה בנימין. היחיד שלא השתחווה לעשיו זה בנימין. מרדכי הוא צאצא של בנימין, הוא עומד, זקוף, איתן, ניצב, ואומר לכולם, כולם נכנסים, ואומר לכולם, אל תיכנסו, אל תיכנסו, אל תיכנסו, אל תיכנסו. רגע שנייה, ומה הם אומרים לו? אתה רק עושה לנו בעיות. אנחנו לא רוצים להסתבך עם החשברוש. אל תעשה לנו צרות. החשברוש סידר לנו הכל פיקס. הוא התחשב בנו ברמות מטורפות. הוא עושה רק מה שאנחנו רוצים. אתה אל תתערב. אם אתה תמשיך להתערב, יבואו עלינו צרות, אנחנו צריכים להסתחוות לעשיו, אנחנו צריכים, אם אחשוורוש מסדר לנו את זה ככה, אין שום בעיה, אנחנו נתנהג יפה. מה את שואלת, שפרה? כשאנחנו בגלות, לא כל השמות שלנו. כן, מורדור, כן. עוד אחד. כן? כמו בסמים, מור זה בוסם. כן, בטח. מורדכי הוא כולו בנימין. הוא כולו ירושלים. הוא כולו ירושלים. הוא נמצא בשושן והוא חי את ירושלים. מחובר לאמת האלוקית. שום דבר לא יזיז אותו. מתי עוד פעם שום דבר לא יזיז אותו? במגילה. כשכולם קוראים ומשתחווים לאמן. נכון, אמרנו? כולם קוראים ומשתחווים לאמן. חמודות, זה חוק של המלך. זה לא יתחשק לאמן, זה יתחשק לאמן. אבל זה חוק של המלך, כולם חייבים להשתחוות לאמן. היחיד שלא משתחווה זה מרדכי. מרדכי אומר, אני בכלל לא בגלות. בגלות משתחווים. מה, אני לא בגלות, אני בירושלים. יש כמה דעות מה הוא עשה. יש דעה אחת שהוא הרים את הסוליה של הנעל, נכון? ומה היה כתוב על הסוליה של הנעל שלו? אני אמן בן עמדת האגגי, עבד עולם למרדכי היהודי. לא צריך להשתחוות לך. יש דעות שהוא היה הולך ברחוב ובכוונה נתקל באמן. כאילו הוא לא שם לב. היה הולך, טק, נתקל בו. מעצבן חבל על הזמן. יש דעות עוד יותר מעצבנות. שהוא היה מתנהג כאילו אמן לא קיים. כאילו אמן אוויר. זה הכי פוצץ את אמן. השתגע. כולם משתחווים לו. כולם רואים את אמן. כמו שאמרו, עם ישראל, תכף תשבי כמה. כמו שעם ישראל אומר למרדכי במשתה, אל תסבך אותנו, אל תסבך לנו את החיים. אנחנו בסדר. אותו דבר הם אומרים לו, עם אמן. הם אומרים לו, זה שאתה לא משתחווה לאמן, אתה מסכן את כולנו. הם צודקים, אומרת מוריה טובה. לפי דעת מוריה טובה, שהתחפשה לאסתר המלכה, זה את עכשיו אסתר המלכה בחלק הראשון של הסיפור. אז היא אומרת, הם צודקים, כל הגזרה נגזרה בגלל שמרדכי לא משתחווה. עכשיו, אמן רואה את מרדכי. מה זה מרדכי? מרדכי זה ירושלים, מרדכי זה האמת האלוקית. הוא אומר, מה אני צריך לפגוע רק במרדכי? מה פתאום? מרדכי הוא כל עם ישראל. לא מספיק לי להרוג את מרדכי. מה פתאום שאני ארוג רק את מרדכי? אני הולך להרוג את כולם, שלא יישאר מהם כלום. זה מה שאומר אמן. על מרדכי. אז יש איש אחד שלא נכנס למשתה. קוראים לו מרדכי. בסדר? אנחנו משאירים רגע את מרדכי בסימן שאלה. האם הגזרה נגזרה בגלל מרדכי או הגזרה נגזרה בגלל משהו אחר? בטח. נכון, צודקת. בדיוק. תלמידי חכמים נכנסים למשתה. מה זאת אומרת? יש שם הכשרים. היו שם משגיחי כשרות, מה אתה חושב, את ההכשרים זה היה משהו? התלמידי חכמים דאגו שאף גוי לא ייכנס, שאף חילוני לא ייכנס, שאף אישה לא צנועה לא תיכנס, ששום דבר שקשור למשתה לא ייכנס. בטח שתלמידי חכמים. לא יודעת מה עם ישראל יודעים, בוא נראה. בוא נראה. בסדר? משהו שם מתבשל. בסדר, אז אנחנו שואלים על מרדכי. מה המקום של מרדכי בסיפור ולמה הוא לבד ומה הוא רוצה לומר לנו? ואנחנו רוצות לשאול אולי נראה רק מהדף המודפס, נראה רק את מקור ג', נשאל את השאלה בגלל מה שמוריה טובה אמרה, שהגזרה נגזרה בגלל מרדכי. בואו נראה שהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי שואלים את זה, ואחר כך נהפוך את הדף, בסדר? אז אנחנו בינתיים רק עם שאלות, זוכרות את השאלות? בסדר? תרשמו את השאלות. טוב, במסכת מגילה כתוב כך, מעניין אם מישהו כבר לימד אתכם את זה. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? כשהגמרא אומרת שונאיהם של ישראל, היא לא מתכוונת לשונאים, היא מתכוונת לעם ישראל. בסדר? פשוט הם לא רוצים להגיד עלינו שנתחייבנו בכליה. בסדר? ראיתם כבר את הגמרא הזאת? מישהו לימד אתכם את זה? לא? טוב. אז הלוואי שנספיק לענות עליה היום, אני לא יודעת. שואלים התלמידים של רשב"י, רשב"י בכלל זה תקופת בית שני, בסדר? תקופת רומי. שואלים התלמידים של רשב"י את רשב"י, למה בדור של אחשוורוש, למה בדור של מרדכי ואסתר, נפלה עלינו גזרה כל כך, כל כך, כל כך נוראית, שרוצים להשמיד את כל עם ישראל, כל כולו, כן? זקנים, ילדים, תינוקות, נשים, מה קרה? מה עשינו? שגזרה כל כך, כל כך נוראית וקשה נפלה עלינו דווקא בדור הזה. אומר להם רשב"י, אמרו אתם. אומרים לו התלמידים, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה התלמידים של רשב"י אומרים? למה קיבלנו את הגזרה? בגלל מרדכי? לא, בגלל מי שנכנס למשתה. אומר להם רשב"י, אם זאת התשובה, אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו, בסוף לא כל היהודים באו למשתה, 127 מדינות, לא לכל אחד היה מסוק להגיע לשושן ולהיות במשתה. בסדר, אלה שהיו במשתה שיהרגו. אבל בכל 127 מדינות צריכה ליפול עלינו גזרה כזאת נוראית? אז סימן שזה לא המשתה. אמרו לו, אמור אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. מה זה השתחוו לצלם? אז שנים לפני כן, עשרות שנים לפני כן, נבוכדנצר מלך בבל הקים פסל גדול מאוד 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 במקום שנקרא בקעת דורה. והוא מכריח את כל 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 האומות להשתחוות לפסל הזה. עשה סיפור גדול, עניין גדול. והוא אמר שמי שלא ישתחווה לפסל, מה יקרה לו? מה שאומרים כל מלכי אומות העולם, ימות. מי שלא מקשיב לו, ימות. וגם אנחנו השתחווינו לפסל הזה. גם עם ישראל השתחוו לפסל. אומרים התלמידים של רשב"י, לרשב"י, יש לנו קושייה גדולה על התשובה שלך. מה הקושייה שלהם? אז בוא נראה, בוא נשאל את השאלה של התלמידים.
גם מרדכי, אם מרדכי יצא בחיים, אז גם מרדכי השתחווה.
לא, מרדכי לא השתחווה. חנה ושבעת בניה השתחוו. תכף נדבר על חנה ושבעת בניה. חנה ושבעת בניה יעזרו לנו לשאול שאלה. בסדר, דקה. אומרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר? אומרים התלמידים של רשב"י, רבנו, אתה לימדת אותנו, מאז שהיינו ילדים קטנים, שיש שלוש מצוות שכתוב עליהן יהרג ובל יעבור. ואחת מהן שהיא הכי 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 חמורה, קוראים לה עבודה זרה. על גילוי עריות יש פעמים שמותר לעבור, זוכרות, למדנו על אסתר, על שפיכות דמים יש פעמים שמותר לעבור. על עבודה זרה אין כזה דבר. עבודה זרה אומרת דפנה, חנה ושבעת בניה. בנות, חנה ושבעת בניה, זה מתקופת יוון, אבל לא משנה. חנה ושבעת בניה, כל הבנים שלה יודעים שאסור לעבוד עבודה זרה, וכל הבנים שלה הורגים את עצמם, הם קופצים כדי לא לעבוד עבודה זרה, ועד שמגיע ילד הקטן, ומה אומר לו מלך יוון? אומר לו, אני רק זורק את הטבעת שלי ליד הפסל, ורק תרים לי את הטבעת, ומה עושה הילד הקטן הזה? גם הוא קופץ. אין דבר כזה בעם ישראל, שאנחנו עוברים על עבודה זרה. אין דבר כזה. אם מישהו אומר לנו לעבוד עבודה זרה, אנחנו מתים ולא עובדים עבודה זרה. זה לא, זה כולם יודעים את זה. זה הרג ובל יעבור. מה פתאום השתחווינו לצלם? כאילו, איך זה יכול להיות שהשתחווינו לצלם ובסוף באה עלינו הגזרה, ובסוף לא קרתה הגזרה? איך זה יכול להיות? כאילו, זה שהייתה הגזרה, הבנו. בסדר, נכון? עבדנו עבודה זרה, מגיע לנו למות. אז איך זה יכול להיות שבסוף לא מתנו? מוזר, לא? אתם מבינות את השאלה של התלמידים של רשב"י? מבינות את השאלה? ברור שזה חשבונות שמיים, אבל לתלמידים של רשב"י מותר לשאול. זה רשב"י. הוא יודע את כל הסודות. חבל שאני מלמדת פה ולא רשבי, נכון, האמת, באמת חבל. אני מסבירה את השאלה שוב. אומרים התלמידים של רשבי לרשבי, אם הגזרה נגזרה על זה שנפלנו בעבודה זרה, במודע, המלך אומר לנו ליפול בעבודה זרה ואנחנו נופלים, אז הגזרה הייתה צריכה להתקיים באמת, היינו צריכים למות על זה. מה הם אומרים לאומר? ריבונו של עולם פתאום החליט לא לשים לב, לדלג על זה, לא להעניש אותנו, מה קרה? אנחנו עכשיו מבינים למה נגזרה הגזרה, אבל למה היא לא קרתה? למה היא לא התממשה? למה נשארנו בחיים? איך זה יכול להיות שנפלנו? חטאנו במודע בעבודה זרה, ולא לא קיבלנו על זה בסוף את העונש? עונה להם רשבי תשובה מוזרה, 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 מוזרה. וזאת תהיה השאלה האחרונה שלנו בלי נדר בשיעור הזה. בסדר? אומר להם רשבי, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. אומר רשבי במילים אחרות, הם רק עשו בכאילו. הם השתחוו ולא התכוונו להשתחוות, אז גם הקדוש ברוך הוא עשה בכאילו, כאילו הוא הולך להרוג אותם ובסוף הוא לא הרג אותם. למה זו תשובה מוזרה? כי אי אפשר בעבודה זרה לעשות בכאילו. אין דבר כזה בעבודה זרה כאילו. נכון? מה זה יהרג ובל יעבור? אם אתה משתחווה לפסל, אפילו שאתה חושב שאתה לא משתחווה, אפילו שאתה עושה את עצמך, אפילו שאתה מתכופף להרים את הבת, אין כזה דבר בעבודה זרה. זו המצווה היחידה שאין כזה דבר. אם עברת על עבודה זרה, לא משנה, עשית בכאילו, לא בכאילו, כן בכאילו, או חשבת, לא חשבת, זה לא משנה. זה הדבר היחיד שאי אפשר לעשות אותו ולא לחטוף עליו. אין. כי אין על עבודה זרה. עבודה זרה זה הריחוק והניתוק וההפך של ההפך של ההפך של ההפך של מה שאנחנו מאמינים. רק עבודה זרה זה ככה, רק עבודה זרה.
הרי, יש יודעים שבגלות, כאילו, בחוץ, היו התנהגות, כאילו,
עם מצרים או כאלה, ובבית... אבל הם לא עבדו עבודה זרה, נצחה. זה משהו אחר, בנות, יש הרבה מצוות שנאלצנו לעבור להן בגלות. אכלנו טרף בגלות לפעמים, בגלל שלא היה לנו מה לאכול, ברור. יש כאלה שלא יכלו לשמור שבת, ברור. יש הרבה מצוות, אבל לא עבודה זרה. אין... בנות, אין בעבודה זרה בכאילו, אין כזה דבר, אין כזה דבר. התשובה של רשבי לא מובנת בעליל. אבל הנצרות יש מחלוקת כמה, איזה מין עבודה זרה, זה לא באמת עבודה זרה, זה לא עבודה זרה. כמו שאנחנו מדברים עליה, זוכרות, עבודה זרה, גור הרי של אש שיצא מבית קודשי הקודשים. זה כאילו, שיחים, זה לא באמת עבודה זרה. הבנו את השאלה שיש לנו על התשובה של רשבי. אבל זה מה שאנחנו לא מבינים, את התשובה של רשבי. איך זה יכול להיות שהם ניצלו? זאת השאלה. בנות, אתם מבינות את השאלה האחרונה? אבל זה לא קשור לסיפור. אנחנו שואלים מה קרה בסיפור הספציפי הזה. למה בדור הספציפי הזה נפלנו בעבודה זרה, היינו אמורים למות, בנות, היינו אמורים למות. השליחים יצאו לכל מדינות מלכותו והודיעו שכשיגיע חודש אדר, כולכם בכיף חיים תוכלו לרצוח את כל עם ישראל, אל תשאירו אף אחד. רבים, 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 השתחוו, זה היה משהו נוראי. בסדר? פחות... מוכן נסר לא ישראל, לא כל כך הרבה אפשרות.
אבל אם באמת עבודה זרה זה הריחוק הנפשי מהעבודה קשה, למה אי אפשר
להשתחוות
בלי עבודה זרה?
כי בעבודה זרה, בגלל שזה הכי 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 חמור, בזה אי אפשר בכאילו. בהרבה דברים אפשר בכאילו, לא בעבודה זרה.
אני באמת לא מבינה את זה.
כי זה... אז זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. יש מצווה אחת, אנחנו לא כך מבינות מה זה עבודה זרה, כי ביטלו את יצר עבודה זרה. אבל זה היה כל כך, כל כך, כל כך הפך עבודת השם, כל כך, כל כך לקח למקומות אחרים, זה היה הכי נוראי בעולם. בסדר, אין לנו עכשיו עבודה זרה, אין עבודה זרה.
אבל גם אז לא היה עבודה זרה, זה היה הכי תקופה מהמקדש.
כן, אבל יש לנו עוד הרבה, הרבה... זה עוד קצת הולך איתנו. כשזה קרה, זה עוד הלך איתנו.
אבל היה להם, זה יותר
בתחילת בית, בתחילת בית שני. זה נבוכדנצר עושה לנו. זה נבוכדנצר עושה לנו. בסדר? אז זה עוד לפני. זה לפני כן. זה לפני כן. זה נבוכדנצר, מלך בבל. טוב, אתם מבינות את השאלה, אפילו שכבר יש לכם תשובות משלכם, זה בסדר. אבל יש לנו שאלה על רשב"י. מה פתאום בכאילו בעבודה זרה, בסדר? עכשיו אנחנו הופכות את הדף. ובדף הזה יש לנו... מילים מהמגילה, בסדר? שלוש מילים מהמגילה שבחרנו, שאנחנו ננסה לראות איזו משמעות יש למילים האלה, בסדר? ואחרי שנראה את המשמעות של המילים, אנחנו נראה את מקור א', ואולי גם ב', ואין, לא יהיה לנו תשובות היום, זה ממש עצוב. נטע, את צריכה לבוא גם מחר. נראה לי, אני לא אחכה יותר ממחר, נראה לי. בעזרת השם. טוב, אז ככה, כשאנחנו פותחות את המגילה, במגילה, דיברנו על זה אתמול, הרבה פעמים הופיעה המילה טוב, נכון? והמילה טוב בעם ישראל זו מילה מאוד 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 משמעותית. למשל, יש לנו פסוק בישרי יש בביתך שאנחנו אומרים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, נכון? מה זה טוב? טוב זה המילה הכי פנימית, הכי עמוקה, זה לתקן עולם במלכות שדי, זה להילחם ברשע, זה לדאוג לזה שמה שיופיל את העולם זה האמת האלוקית. המילה טוב היא מאוד 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 פנימית ומאוד עמוקה ומאוד שורשית בחיים שלנו. וזה מתחיל בגן עדן, כן, דיברנו על זה אתמול, שבהתחלה, אדם ידע רק מה זה טוב. זה הכל מחובר לאמת האלוקית, הגמורה, השלמה. מה קורה למילה טוב במגילה? שימו לב. יש לנו פה אוסף של פסוקים, יש עוד הרבה פסוקים, אבל אספנו רק קצת. כתוב ככה, במקור הראשון. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. מה פירוש המילה טוב בפסוק הזה? פשט, פשט. היה שיקור קלות. ממש טוב, נכון? מאוד קשור למילה טוב. להביא את ושתי המלכה כי טובת מראה היא. מה זה טובת מראה? יפה, יפה, חיצונית לגמרי, נכון? גם פה המילה טוב היא לא קשורה לטוב שלנו. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. אולי אחשוורוש רוצה עכשיו לבדוק מישהי שלמדה את כל מסילת ישרים 7 פעמים בחיים שלה. מה זה הטובה ממנה? יפה ממנה. היא תהיה האישה הכי יפה. אם על המלך, זה בכלל, זה. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. מה פירוש המילה הטוב בפסוק הזה? רצח עם. אם על המלך טוב, ייכתב, מה ייכתב? לאבדם. הטוב בפסוק הזה זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, שיא הטוב. ואותו דבר בפסוק שאחר כך, הכסף נתון לך ועם לעשות בו כטוב בעיניך. מה הטוב בעיניך? להשמיד את כל עם ישראל. שואה, שואה זה הכי טוב. אז כבר אנחנו רואות שהמילה טוב היא לא כל כך טובה. המילה הבאה זה המילה אהבה. גם אהבה זה מילה כל כך שורשית בעם ישראל. ואהבה זה מבטא חיבור, ואהבה זה מבטא נתינה, ואהבה זה מבטא רצון להשקיע בשני, ולחשוב על השני, ולתת לשני. ואהבה זה מחשבה כל הזמן על השני. כן, כל מה שאנחנו מדברות על מה זה אמא. נכון, אהבה זה הרגש הראשוני שכל תינוק שמגיח לאווירו של עולם, זה מה שהוא צריך להרגיש, את אמא שלו עוטפת אותו ומחבקת אותו ודואגת לו ועושה בשבילו והיא ממשיכה לעשות ככה כל חייה. אז אהבה זה מילה כל כך גדולה ומופלאה ופנימית, עמוקה. טוב, אז מה כתוב במגילה שלנו? ויהב המלך את אסתר מכל הנשים. לפי הפסוק הזה, חבל על הזמן. אחשוורוש אוהב את אסתר, אין, מכל הנשים שהוא פגש. מה אומרת אסתר למרדכי? ראינו את זה. שהוא מבקש ממנה להיכנס אל המלך, היא אומרת לו, כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחת דתו להמיס. מרוב שהוא אוהב אותה מכל הנשים, היא מפחדת שאולי הוא יהרוג אותה, כי היא לא תגיע בדיוק אליו בזמן שיש לה את המצב רוח שהכי מתאים לזה שהיא באה. היא לא חושבת שהוא יצעק עליה, היא לא חושבת שהוא יכעס עליה, היא חושבת שהוא יהרוג אותה. וחמודות, הוא כבר עשה את זה לבשתי, זה בסדר. היא לא מדמיינת. אז אהבה אצל החשברוש, אני לא יודעת להגיד מה זה אהבה אצל החשברוש, אבל זה בטוח לא אהבה שאנחנו מכירים וחולמים ושואפים ומבקשים להיות חלק ממנה. וכשהיא מקבלת על עצמה, אז היא אומרת, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת לך, אשר עבדתי, עבדתי, יכול להיות שפה ייגמר כל הסיפור. אז כשהמלך אוהב, לא ברור אם זה באמת אהבה, או שזה משהו מאוד 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 חיצוני ורחוק מהמילה אהבה שאנחנו מכירות. וגם המילה כבוד, בסדר? בואו נראה רגע על המן, בואו נראה את ה... איפה רואה שהוא אוהב אותה? כתוב היה במלך את אסתר מכל הנשים, סבבה, מה אנחנו חושבות? שהוא מלא אהבה אליה, הוא מת עליה. איזה כיף, הוא אוהב אותה, היא נכנסה אל חצר בית המלך הפנימית בלי רשות, איזה כיף שבאת, איזה הפתעה, אני כל כך שמח שהגעת. בוא נעשה ביחד ארוחת ערב. לא, בדיוק הפוך. בוא נראה את זה אצל המן, בסדר, יש מקור שכתוב, וישלח ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו רואות, כשהמן מתוסכל ממרדכי והוא לא יודע מה לעשות, איך להצליח לפגוע במרדכי, אז את מי הוא אוסף? את אוהביו. מי זה אוהביו? אמור להיות האנשים שהכי אוהבים אותו, נכון? ואת זרש אשתו. ומה הם מציעים לו לעשות? לבנות עץ גבוה 50 אמה לתלות עליו את מרדכי, זוכרות? ואז מה קורה במשתה השני? במשתה השני, כשאסתר אומרת, איש, צר ואויב, המן הזערה הזה, פתאום, משום מקום, הופיע חרבונה. ומה הוא אומר? גם הנה העץ אשר עשה, אמר למרדכי, עומד גבוה 50, אמר, מה אומר החשברוש? תלו עליו. מאיפה בא חרבונה, חמודות? מאיפה חרבונה יודע שהמן בנה עץ גבוה 50, אמר לתלות עליו את מרדכי? איך הוא יודע את זה? הוא היה מאוהביו. אתם מבינות מה זה אהבה בשושן? אהבה זה אינטרסים. קודם היה לו אינטרס להיות חבר של המן, אז הוא היה מאוהביו של המן. ועכשיו הוא רואה שהמן הולך ליפול, אז אופס, לא רק שהוא לא מאוהביו, בזכותו, נכון, אנחנו אומרים שחרבונה זכור לטוב, בזכותו תלינו את המן על העץ, איזה יופי. בשושן אין אהבה. בשושן אין חיבור. בשושן אין נתינה. למה קוראים לו, למה קוראים להם אוהביו? למה המילה אהבה היא בכלל לא אהבה? שאלה. כן, גם היא כנראה מאוד אהבה אותו. והמילה האחרונה זה כבוד. מה זה בעם ישראל כבוד? כבוד, קודם כל, אנחנו מעריכים אנשים בגלל צלם אלוקים שבאדם. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. על מה הוא מכבד את הבריות? על זה שבכל אחד מאיתנו יש נשמה. זה כבוד אמיתי בעם ישראל. זה לא משנה במה אתה עובד, וזה לא משנה אם מכירים אותך או לא מכירים אותך. זה לא משנה אם אתה מפורסם, זה לא משנה מה אתה עושה. יש לך כבוד פנימי עמוק, כי אתה עם צלם אלוקים. מה קורה במגילה? בואו נראה מה קרה לכבוד. אתם כבר מבינות שהוא לא היה כזה מכובד. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו 80 ומעט יום. אחשוורוש עסוק בכבוד שלו 180 יום, אבל מה הכבוד שלו? הכל כבוד חיצוני. הכל להראות את העושר שלו, ואת הרכוש שלו, וגם את האישה שלו הוא רוצה להראות. הכל, כן אמרנו, חור, כרפס, תחילת, אחוז, בחבלי בוץ והרגמה, לא משנה. זה כבוד בשושן. ומה קורה כשאסתר רוצה לבטל את הגזרה? אני במקור השלישי, כתוב התוסף, אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותב, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. בנות, אחרי שתלו את המן, הגזרה נשארה תלויה ועומדת. כולנו אמורים להירצח בחודש אדר. והחשברוש לא משנה את הגזרה. וחולף הזמן, והחשברוש לא משנה את הגזרה. וחולף הזמן, והחשברוש לא משנה את הגזרה. ואז בכף ג' בסיוון באה אליו אסתר ונופלת ובוכה ומתחננת ומבקשת על עם ישראל. ואז מה הוא אומר לה? ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. הוא אומר לה, אני נורא מצטער. אני אחשוורוש המלך שמולך על 127 מדינות. אני אף פעם לא טועה. ומה שחתמתי בטבעת המלך, אי אפשר לשנות. אי אפשר להגיד שהאגרות שהיו זה לא נכון, כי זה אני אמרתי. זה הכבוד של אחשוורוש. אני אף פעם לא טועה. אני תמיד צודק. מה שאני אמרתי זה לעולם לא יתבטל. בסדר, מצאנו פתרון, בסדר? שלחנו אגרות חדשות. שליהודים מותר להיקהל ולעמוד על נפשם. בסדר? פתרנו את הבעיה. אבל זה כבוד במגילת אסתר. עכשיו אני שואלת אתכן שאלה. למה? למה במגילת אסתר אהבה זה לא אהבה? למה במגילת אסתר טוב זה לא טוב? למה במגילת אסתר כבוד זה לא כבוד? עכשיו אני מגדילה את השאלה, אני הפכתי את הדף. אומרים חז"ל, אמר רבי אליעזר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן בליבו. מי יודע מה אמר המן בליבו? רק מי שיש לו רוח הקודש. רבי עקיבא אומר, אל אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. מי יודע שהיא נשאה חן בעיני כל רואיה? רק רוח הקודש. רבי יוסי בן דור מסקית אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ובביזה לא שלחו את ידם. מה, מישהו בדק שם מי לקח מהביזה? איך יודעים שאף אחד לא לקח? רוח הקודש. מי עוד אומר? אמר שמואל, היה ואת אמה ואמינה מילתא דעדיפה מכולם. אם הייתי שם הייתי אומר תירוץ עדיף מכולם, שנאמר קיימו וקיבלו היהודים, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. אומר רבי שמואל, לי יש את ההוכחה הכי טובה, כי קיימו וקיבלו זה מדבר גם על העולמות העליונים וגם על העולמות התחתונים. למה חז"ל צריכים להוכיח שאסתר נאמרה ברוח הקודש? אין ספר בתנ"ך שלא נאמר ברוח הקודש. אם הוא לא נאמר ברוח הקודש, הוא לא נכנס לתנ"ך. אתם יודעות שספר החשמונאים, המכבים, סליחה, הוא לא בתנ"ך כי הוא לא נכתב ברוח הקודש. מה זה שהם צריכים הוכחות לזה שהיא נאמרה ברוח הקודש? מה זה הדבר הזה? והמקור הבא, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. מבקשת אסתר מהחכמים, אחרי שהסתיים כל הסיפור, בבקשה תכניסו את הסיפור שלי לתנ"ך. אומרים לחכמים, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים. כבר כתבנו שלוש פעמים על מחיית המלך בתנ"ך. לא נראה לנו שצריך לכתוב עוד פעם על מחיית המלך. עד שמצאו לו מקרא בתורה, עד שהם לא מוצאים הוכחה בתורה שצריך לכתוב את מגילת אסתר בתנ"ך, הם לא מוכנים לכתוב. איפה הם מוצאים הוכחה? בספר שמות. בספר שמות אחרי מלחמת המלך כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. אומרים חז"ל, כתוב זאת זה שתי מילים. מה שכתוב כאן בספר שמות ובמשנה תורה, בספר דברים, בפרשת כי תצא, מה שנשמע. בנות, אתם יודעות שאתם צריכות לקום לתפילה שבת? אתם יודעות שאתם חייבות לשמוע את פרשת זכור? על זה כתוב בספר דברים. אומרים חז"ל, כתוב בשמות, כתוב בדברים. זיכרון, מה שכתוב בנביאים, ששאול נלחם בעמלק. בספר, מה שכתוב במגילה. שני המקורות האלה בעצם אומרים שכשחכמים מתלבטים על מגילת אסתר, הם לא בטוחים שצריך להכניס אותה לתנ"ך. למה הם לא בטוחים? איך מגילת אסתר כתובה? מאיפה מגילת אסתר נלקחה? מאיפה? מדברי הימים של פרס ומדי. חכמים נכנסו לארכיון של פרס ומדי ולקחו את הסיפור ההיסטורי וכתבו אותו בתנך. מה פתאום נכתוב בתנך ככה דברים? הרב אלי אורביץ, השם יקום דמו, שיש פה חוברת שקוראים לה איגרת הפורים הזאת, ומי שלא לומד אותה לפני פורים בחברותה, אין שכל בקודקודה. כדאי לכם ממש ללמוד את זה. דברים נפלאים, מתוקים. מה? נכון, 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 ואתמול זה היה יום ההזכרה של הרב אלי ורבנית דינה, הצדיקים האלה. דלת באדר, נכון. תודה. חשוב מאוד. אז יש חוברת על, על, על מגילת אסתר, כדאי לכם ללמוד את זה בחברות. אז הוא מספר שהגיע להם יום אחד בחור אמריקאי ממש לפורים, ממש זמן קצר מאוד לפני תפילת ערבית. הוא הגיע מארצות הברית, הוא לא יודע שום דבר, לא מכיר, אף פעם לא היה בקריאת מגילה. הרב אלי רץ איתו לתפילה, לא הספיק להסביר לו כלום. חוזרים מהתפילה, אומר לו הבחור הזה, תקשיב, אני באלם של החיים שלי. אני לא מאמין. אתם ברכתם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. אתם הקשבתם לקריאת מגילה שאסור להפסיד שום מילה. ומה מסופר שם? מסופר שם על אהבות ועל בגידות ועל רציחות ועל תככים ועל כל מיני דברים. זה רומן זול שעליו אתם מברכים. ואותו אתם קוראים, ואם מישהו לא שמע מילה, אז הוא צריך לשמוע את זה שוב. למה מגילת אסתר כתובה כמו עיתון? אתם לא שמתם לב לזה, כי אתם מכירות את מגילת אסתר מגיל 2 ורבע, נכון? אתם יודעות לספר את זה ישר והפוך. אבל מי שלא מכיר את מגילת אסתר, וגם חכמים שואלים על זה, מה זה הדבר הזה? למה מגילת אסתר לא כתובה כמו כל הספרים בתנך? למה ריבונו של עולם לא נמצא במגילה? למה זה לא כתוב? למה טוב שם הוא לא טוב, ואהבה היא לא אהבה, וכבוד הוא לא כבוד? והסיפור הנוראי הזה, למה צריך לשמוע על בקטן ותרש שרוצים לרצוח את אחשוורוש? ולמה כתוב על המן? ולמה כתוב את כל הדברים האלה ככה? למה חכמים לוקחים את העיתונים של פרס ומדי ומכניסים אותם לתנך? ואיפה ריבון העולמים בכל הסיפור הזה? למה זה ככה? למה זה ככה? על זאת ועוד נדבר מחר בעזרת השם. מה אני אעשה? נגמר השיעור. בנות, אסור שיהיו רק שאלות. אין לי ברירה אלא להגיד לכם לבוא מחר לשיעור. אני אף פעם לא אומרת לכם את זה. אבל הפעם אני אומרת.